אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. תוכנית אחרונה לשבוע הזה, שבוע נגמר מהר. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר שלנו, או באפליקציה. שלל אפשרויות עומדות בפניכם, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו, לא משנה איך אתם מאזינים לנו. איתנו באולפן היום, איתי סופרין ותמיר צוברי, שעושים איתנו את ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם, ושלום מהסלע.
שלום וברכה.
מה נעשה היום? היום נעסוק בספרי ביקורים דווקא. יצא ככה, במקרה.
נכון.
נדבר עם משה צור גלוזמן, עיתונאית בדרך כלל, שכתבה את ספר הביקורים שלה, להסביע את הדרקון, יצא עכשיו בהוצאת ידיעות ספרים. עידית, אישה צעירה שמגלה שהיא יכולה לחזור בזמן, לא פחות מזה, לשנת 1240, שנת מסע הצלב של הברונים, היא מתיידדת עם אביר אחד, ז'אן מרסוף. ננסה להבין מה לעזאזל, איך הגיע לעלילה כזאת מסעירה, וזו עלילה באמת מסעירה. הרבה מאוד קורה בספר הזה. נדבר גם עם המשורר, עמרי שרת, על ספר הביקורים שלו, אל תעשה מזה עניין, שראה אור עכשיו בהוצאת מוסד ביאליק, בסדרת כבר, שעורכת ליד קפלן. ספר ביקורים, עליו שהוא כבר הספיק לזכות, בפרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם לשנת תשע"ו, פרס רחל נגב לשירה לשנת תשע"ז. בשיר שלו על המחבר הוא כותב, אני המכה על הקיר, אני הסריטה בבשר, נדבר איתו על זה. ואני אוהב גם את השם של הספר, אל תעשה מזה עניין, זה כאילו משהו ש... כאילו אומרים תמיד, מרגיעים ככה נשים, תמיד אומרים, מה את עושה מזה עניין? זה מין דבר כזה שגברים אומרים, וזה יפה ש... שזה תופס את הצד הגברי שלהם. בכלל אני חושב שיש שם דברים מעניינים עם הצד המגדרי אולי גם בספר הזה.
טוב, נשאל אותו.
נשאל אותו גם על זה.
נתחיל עם סקר בריטי חדש שביקש לבדוק עד כמה אנשים משקרים לגבי קריאת ספרים. אתמול דיברנו על אנשים שמתנפים על ספרי מופת, אנשים כמוך, במקום פשוט לומר שהם לא הצליחו לקרוא אותם. והנה הבריטים עושים סקר על שקרים. אז לפי הסקר הבריטי החדש שהשתתפו בו 2,000 איש, שזה הרבה בשביל סקר, אנשים ישקרו לגבי קריאת ספרים מסוימים, משום שהם חושבים שזה גורם להם לראות יותר תרבותיים. יותר מחצי מהנסקרים הודו ששיקרו כשאמרו שקראו את אל תיגע בזמיר, או את 1984, או את מלחמה ושלום, או את האודיסאה. אלה רק חלק מהספרים שהם שיקרו לגביהם, נגיד את כולם בהמשך. 31% אמרו שהם שיקרו לגבי הספרים שהם קראו בכדי להיראות יותר אינטליגנטים, בעוד ש-37% אמרו שהם פשוט רצו להיות חלק מהשיחה לגבי הספר שלגביו הם שיקרו.
זה קצת קשה להיות חלק מהשיחה אם לא קראת, לא?
למה? אתה עושה גוגל, אתה קורא בוויקיפדיה על הספר, אתה יכול לנהל דיון.
אני חייב להגיד, אני עכשיו קורא שוב את הרשימה הקצרה הזאת, אל תיגע בזמיר ב-1984, זה שונה לחלוטין ממלחמה ושלום והאיליאדה והאודיסאה. זה סוג שונה מאוד של ספרים, אל תקרא בזמיר, אולי ככה צריך לקרוא לאייטם הזה. אל תיגע בזמיר זה ספר מאוד קרי ואפילו די קצר, כאילו מה אתם עושים עניין? פשוט תקראו אותו. הנזכרים גם הודו שהם מניחים ספרים מסוימים על המדפים שלהם כדי להיראות יותר תרבותיים, וזה מה שדים אותי. חלק מהנזכרים אמרו שהם שיננו ציטוטים מפורסמים מספרים כדי להיראות גבוהי מצח. זה מדהים. זה הרבה מאוד מאמץ. אפשר פשוט במאמץ הזה לקרוא את הספר. אחד מ10 הודו שפרסמו תמונה בפייסבוק. תמונה של עצמם מחזיקים ספר אינטלקטואלי, ככה הם קוראים לזה באינדיפנדנט, כלומר לא סתם ספר, לא סתם ספר אלא ספר חשוב, וזה במדיה החברתית, ספר שהם מעולם לא קראו וגם כנראה לא יקראו, העיקר שיהיה לזה עדות. לפי המחקר הזה, כאשר אנשים נשאלו על פרטים בספרים, זה הקטע. כדי לראות שאכן קראו את מה שהם טוענים שקראו, היו להם כל מיני טקטיקות להסביר את חוסר הידע שלהם. הם טענו שהם קראו את הספר כל כך מזמן, שהפרטים לגבי מטושטשים, או שהם ענו, שהם סומכים על אדפטציות שנעשו, שהם ראו בטלוויזיה או בקולנוע, או שהם קיבלו את כיף שיעול כדי לשנות נושא.
שזה לדעתי הטכניקה הכי טובה, להתחיל להשתהל.
זה טכניקה מאוד פרוזאית.
אז הנה רשימת 20 הספרים שאנשים הכי משקרים לגביהם. כמעיין המתגבר של איין רנד, פעמון הזכוכית, סילביה פלט, קיצור תולדות האנושות, יובל נוח הררי, נקודת המפנה של מלקולם גלדוול, יוליסס ג'יימס ג'ויס, לוליטה נבוקוב, הזקן והים, אמינגווי, אודיסאה, הומרוס אמרנו, החטא ועונשו דוסטייבסקי, קיצור תולדות הזמן, סטיבן הוקינג, תום סויר של מרק טוויין, אי המטמון, סטיבנסון, מלחמה ושלום, טולסטוי, מובי דיק, מלוויל, תקוות גדולות, דיקנס, גאווה ודעה קדומה, ג'יין אוסטן, 1984 שאמרנו, אורוול כמובן, רומאו ויוליה, שייקספיר, אל תיגע בזמיר, לי הרפר, ואחרון חביב, התנך.
התנך?
התנך. הם משקרים לגבי התנך.
הם לא, אבל הם לא צריכים, כאילו, כל אחד קרא קצת בתנך. אתה לא צריך להגיד שקראת את כל התנך. מעט מאוד אנשים קראו את כל התנך.
אני חושבת שמה שמטריד ברשימה הזאת זה שיש אנשים שחושבים שהם צריכים לשקר לגבי יובל נוח הררי. כלומר, מילא לשקר לגבי דוסטויבסקי. אוקיי, אתה רוצה, אתה מבין שלא לקרוא את דוסטויבסקי, חייבים קצת לשקר לגבי זה, אבל לגבי יובל נוח הררי זה אומר שאנשים פשוט לא מבינים על מה מדובר. כלומר, הם פשוט לא מבינים מה זה ספר אינטלקטואלי, אם זה מה שהם רוצים.
לא, זה ספר מאוד אינטלקטואלי בימינו.
מאוד, בטירוף. בכל אופן, לדעתי, כל הנושא הזה הוא גם משעשע וגם שמח.
משמח.
כן. זה אומר שספרים עדיין נחשבים למשהו, למשהו של אנשים חכמים. אנחנו כאן חשבנו שזה רחוק מלהיות נכון, אתה יודע, שהיום הם, אנחנו חשבנו שהיום זה מין עידן כזה שבו אנשים מתגאים בכך שהם לא קראו את צ'כוב. והנה, זה לא נכון. אנשים משקרים שהם קראו את צ'כוב, וזה יפה.
זה מאוד מאוד יפה. אני חייב להגיד
שזה... עדיף את העידן הזה שבו משקרים לגבי ספרים, מאשר העידן שבו
אומרים את האמת
בגאווה. בדיוק, יפה.
אני מודה שזה שאת תופסת את הצד האופטימי בכוח, קצת מוציא אותי מאיזון, כי בדרך כלל אני אמור להגיד את הדבר הזה, אז אני יכול להגיד לך שזה בכלל לא משמח. עדיף פשוט שתקראו. באמת, אתם לא חייבים לקרוא.
לא, דווקא הצד הזה מאוד מתאים לך. עדיף שתקראו, הצד הדידקטי, המורה, יובל, אביב,
לא.
עכשיו יגיד לכם, עדיף שתקראו. הם לא רוצים לקרוא. עדיף שתהיו, תעשו מה שאתם רוצים, ותהיו בסדר עם עצמכם.
בסדר, תראו
נטפליקס. תראו נטפליקס.
אבל, שוב אני חוזר לזה, תראי את הרשימה הזאת של ה-20 ספרים. בסדר, אל תקריאו את קמיין המתגבר, זה אלפי עמודים משמימים. בסדר, אל תקריאו את יוליסס, קשה מאוד לקרוא את יוליסס, בואו נודה בזה, זה ספר לא, לא קל לצליחה. אבל את 1984, את אי המטמון, אלה ספרים באמת, זה לא כזה, אז הכן והיה.
הם לא רוצים לקרוא. אז, למה אתה מכריח? מה יש לך?
אני רוצה שהם יבחרו, אני רוצה או תקראו, או תגידו שקראתם. לא פר.
או שתקראו, הם אומרים שהם קראו.
לא, או שלא תגידו שקראתם. אני לא מוכן לזה.
בסדר, אז המשרד פה לענייני מוסר,
הודיע
את הודעתו שהוא לא מוכן לזה.
אני חייב להגיד אבל שאני למדתי מהאייטם הזה.
כן, מה למדת?
לקבל את כיף שיעול כשתברים איתי על ספר שלא קראתי.
אוקיי.
אני רוצה להגיד לך שיש המון ספרים שלא קראתי. אפילו מתוך ה-20 ספרים האלה, ספרים שלא קראתי. ואפשר להודות בזה, לא קראתי את כל הספרים, מה לעשות?
כל הכבוד.
לא, לא, אני אשתעל בפעם הבאה שישאלו אותי איזה מהם. בסדר.
כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, אל תעשה מזה עניין, זה הספר מונח על שולחננו, ספר הביקורים של עמרי שרת, שראה אור בקעת במוסד ביאליק, בסדרת כבר שעורכת ליאת קפלן. ממה לא לעשות עניין? הייתי רוצה לשאול, אני גם אשאל. הספר הזה מלא בקושי ובאיזה מין תחושה של הליכה במקום, תמיד במרחק שנתיים לפחות מהעתיד או מהתקווה, לפחות לפי השיר סולמות וחבלים, שבו כותב עמרי שרת, כשהייתי בן 24 הייתי במרחק שנתיים מבני. היום אני בן 27 ואני במרחק שנתיים מבני. עמרי שרת נולד בשנת 1989, הוא לומד ומלמד מקרא ולשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא חתן פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם לשנת תשע"ו, ופרס רחל נגב לשירה לשנת תשע"ז. שלום עמרי שרת.
היי מאיה, מה קורה?
אהלן, בסדר גמור. אני חושבת שאנחנו נתחיל אולי בקריאה, נכון? שידעו על מה מדובר, שידעו על מה אנחנו מדברים. בוא תקרא שיר שלך לפני שנדבר בכלל.
אוקיי,
תקפוץ למים. תקפוץ למים.
תקפוץ.
כן.
איזה שיר?
מאיה הציגה אותי כל כך יפה, אני אציג את עצמי בעוד דרך בשיר שנקרא על המחבר.
בבקשה.
אני המכה על הקיר, אני הסריטה בבשר, אני הניחר להזכיר את מה שהלך ונחסר, את מה שהלך ונקדש ויגלוש ויתרוף את הכל. אני הבשר החדש שפועם ונוהם ללא קול, את כל המכה על הקיר, את אמות הסיפים השורקות, את קנאת האגרוף המכיר אלף קירות ומכות, וזוכר כל מכה ומכה, ושמיים וארץ עדים שאפעם לעולם בשתיקה. אני הקירות העומדים.
זה שיר על טראומה בעצם, איך שאני מבין את זה. כן?
החיים על טראומה.
עוד יותר גרוע. לא, אבל הסריטה בבשר והשתיקה הזאת תוך הקאה על הקיר, והעדות הזאת היא הדוממת לקשיים האלה, זאת התחושה שזה נותן לי.
יש את זה פה ויש את זה בוודאי בספר. התחושה שרציתי להעביר בשיר הזה היא את החזרתיות הסיזיפית על איזשהו מאמץ לתנועה. המאמץ הזה הוא בוודאי כואב. אבל העניין הוא התנועה.
זה מתחבר, מתחבר אולי גם לשם הספר שעניין אותי. אל תעשה מי זה עניין. לי זה נתן תחושה, זה מין דבר כזה שאומרים כדי להרגיע מישהו בדרך שאף פעם לא מצליחה. זאת אומרת, יש איזה משהו שמאוד מאוד מטריד מישהו, והוא מגיב במה ש... הרבה פעמים זה בחורים או גברים שעושים את זה לנשים, שהן כביכול מגיבות בצורה היסטרית, ואז אומרים, אל תעשי עניין, וזה אמור להרגיע אותך. ובעצם אל תעשה עניין זה, כך בפרופורציות את כל הדברים הקשים האלה שמתחוללים אצלך בפנים, כמובן בסוג של אירוניה או ציניות.
כן, היה האמת הרבה דיון על השם של הספר עם אליאת קפלן, העורכת הנפלאה שלי, עד שהגענו לשם ששנינו הסכמנו עליו, והשם הזה נראה מתאים. אם אני אספר למה, זה יהיה קצת ספוילר, אז אני קודם כל אומר שכדאי לקרוא את הספר ואת כל המהלך שלו בשביל זה.
תספר, אבל בכל זאת.
מי שלא רוצה לדעת ספוילרים, לעצום...
ספוילר לספר שירה.
כן, זה חדש.
זה חדש.
כן.
אולי תתחיל בהתחלה ותגיד לנו, אם אתה כבר מדבר על המהלך של הספר, אז בוא נדבר על המהלך של הספר. ונגיע, כאילו, אתה מדבר על מהלך, זה משהו שמאוד בנית, בוא נדבר עליו.
כן, אני אנסה לענות על שני הדברים בבת אחת.
בבקשה.
הספר הזה, בשבילי הוא לא סתם ספר, הוא סיכום של, של מהלך שעשיתי בחיים שלי בכלל, בעשר השנים האחרונות, אולי אפילו קצת יותר. של מסע התבגרות קצת ארוך מדי. אני לא יודע בדיוק איך לתאר את זה.
אז בוא נגיד, אני יכולה להגיד משהו עליך?
את יכולה לעזור לי.
אני אעזור. אני לא יודעת למה אתה מתכוון, אבל אני לפחות אספר למאזינים, קודם כל שבשיחה המוקדמת שלנו, הדבר הראשון שמאוד הפתיע אותי, כזאת אני תל אביבית מהבועה, זה שאמרת לי שאתה גר בתקועה, עברת עכשיו לגור בתקועה.
נכון. אוקיי,
אתה מבית חילוני, אבל בגיל 15 כבר התחלת לשמור שבת. היום אתה דתי, אני לא יודעת אם... זה כבר, אני לא יודעת אפילו, זה נראה לי כמו מגדר דת, אם מותר להגיד דתי או לא דתי, אבל
זה בסדר. זה פלואידי.
זה כן, פלואידי,
יש, בדיוק. יש ספקטרום של העניין הזה.
אתה על הספקטרום?
אני, כן, כן.
אז עשית מהפך די גדול בחיים, אם כי העניין הזה של אמונה באלוהים, לפי מה שאני מבינה, הוא תמיד היה.
כן, כן, זה טוב, אני לא יודע לענות על כל השאלות, זה כל פעם לחזור עוד אחורה. אני אומר שכן, זה גם כן מהלך שקרה, ואני חושב שהמהלך שעברתי בשנים האלה הוא משבור לשלם. זה, המהלך הזה יש לו ביטויים שהם גם דתיים, הם גם אישיים, הם גם פסיכולוגיים, והספר הזה מלווה את כל התהליכים האלה. כשאני חושב שהמוקד שלו הוא יותר המוקד ההתמודדותי, המוקד איך מתמודדים עם זה שקשה. היה לי קשה ולא רציתי שיהיה לי קשה, רציתי שיהיה לי קל, רציתי
להרגיש טוב. אל תעשה מזה עניין, זה בעצם אתה אומר את זה לעצמך?
לא, בטח משהו שאמרו לו.
זה משהו, תראי, לבן אדם שקשה לו להתמודד, אפשר לומר לו הרבה דברים, אבל לא תמיד הוא שומע.
כן.
וכדי שהוא ישמע את מה שאומרים לו, הוא צריך להיות במקום שהוא מסוגל לומר את זה לעצמו. אז הספר הזה הוא ספר שהוא דווקא עושה עניין. כלומר, מי שאני חושב שכל מי שקורא אותו מאיר לי אולי על דרמטיות, כי יש בספר הזה, הספר הזה מתאר תקופה של 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 מצוקה, והמצוקה הייתה אמיתית, וזה מה שמתואר בספר. כאשר לספר יש גם מהלך, כי כמו של החיים יש מהלך והספר הזה מתאר אותם, אז המהלך היה מהלך של החלמה ושל שינוי של צורות חשיבה ושינוי של צורות התמודדות, ובסוף למדתי להתייחס בפרופורציה, כמו שאמרתם, לדברים. אז
אבל אלוהים, מה כל העניין עם אלוהים? אני רוצה להבין.
מה הסיפור הזה?
העניין עם אלוהים זה לא שהוא אמור לעזור בעניינים האלה של שבר? זה לא הסיפור בעצם?
קודם כל, בהקשר של הספר, אני חושב שאלוהים מלווה אותו בשולב, בפתיחה, בסיום, קצת באמצע. אז אני לא הייתי אומר שזה תמה שהיא מלווה את החיים שלי, וזה תמה שהיא נמצאת בספר. אני לא יודע אם היא מוצגת בספר כתמה המרכזית, אבל האם אלוהים אמור לעזור לדברים האלה? בעזרת השם. זה כן, וזה לא, כי זה אמונה היא מערכת יחסים, ככה אני רואה אותה.
כן.
וזה מערכת יחסים שהיא, כמו כל מערכת יחסים, היא נותנת כוחות, ולפעמים היא קשה, ולפעמים היא מאכזבת, לפעמים מבקשים את הקרבה ואין אותה, לפעמים זה מביא להרבה תסכול. אבל כן, אני חושב שאחד הדברים שליוו אותי בדרך הזה, זה התקווה והאמונה. אני אולי אומר את זה ככה, האופן שבו אני תופס את אלוהים, אולי אופן קצת ילדותי, של שהחיים הם סיפור ואלוהים הוא המספר בסיפור הזה. ויש עוד אמונה ילדותית שסיפורים אמורה להיות להם איזושהי פואנטה,
כן.
איזשהו שהם הולכים לאנשהו. אז ליוותה אותי לאורך הדרך המחשבה, האמונה, ההרגשה, שכל הסיפור
להכל.
הזה, שיש סיבה להכל, או שיש מטרה להכל, או כן. שזה אמור ללכת לאן שהוא.
כן. זה מעניין, כי מקודם מאיה דיברה על השיר סולמות וחבלים, שבו אתה כותב, כשהייתי בן 24, הייתי במרחק שנתיים מבני, היום אני בן 27 ואני במרחק שנתיים מבני, שבעצם זה שיר כאילו שאתה תמיד באותו מרחק מהתקווה, או בעצם, או בהקשר למה שאתה אמרת עכשיו, תמיד באותו מרחק מהמטרה הזאת שאתה אמור להגיע אליה בחיים. ואני חשבתי שזה מאוד מעניין, גם כי אתה מדבר על מערכת יחסים, על האמונה כמערכת יחסים, וכאן אתה מדבר על מערכת יחסים עם אישה, והאפשרות להוליד ילדים, שנה אחת לאהוב אישה, שנה אחת לקלטו ברחמה, כשאתה מדבר על הבן שלך. זה המרחק שאתה צריך מכל נקודת זמן נתונה, עד למצב שבו כבר יש לך ילד. וזה מעניין מאוד ההקשר הזה בין ילודה לבין אמונה, בין מערכת יחסים ואמונה.
מה שצריך זה פריצת דרך. אתה נמצא במרחק של שנתיים, עד שאתה לא נמצא במרחק של שנתיים, עד שאתה נמצא במרחק של שנה, ועד שאתה מגיע לרגע.
אבל זה נכון גם לגבי מערכת יחסים בין בני אדם, וגם אולי לגבי האמונה, לגבי מערכת יחסים הזאת שאני מתאר עם אלוהים.
כן, טוב, זה מערכת יחסים שבה אתה תמיד נמצא באמת באיזשהו מרחק, מערכת יחסים הדתית. אני לא יודע אם הייתי משווה את זה דווקא לשיר הזה. יש בספר הרבה עניינים שקשורים למערכות יחסים, ויש שירים שהם גם מערכות יחסים כאלה וגם מערכות יחסים כאלה. אבל דווקא במערכת יחסים שהיא עם בת זוג, אני חושב שמתישהו אתה מגיע ואתה יודע שאתה נמצא במערכת יחסים הזאת, ואתה יודע שבנית אותה, שהיא ממשיכה להיבנות, אבל שהיא נעשית ודאית בחיים, אני מקווה. ומערכת יחסים שהיא דתית היא אחרת, כי תמיד יש בה איזשהו מימד של ספק, ואיזשהו מימד של געגוע, ואיזשהו מימד של ריחוק.
זה היה המרד שלך, עומרי? ללכת לשם?
המרד במי?
לא יודעת, במקום שגדלת בו, בהורים שלך, חברה חילונית, אני יודעת. תמיד יבטיים, אחרי הכל.
כן. אני לא חושב שהיה לי חשוב למרוד, אני חושב שהיה לי חשוב להיות מי שאני. ויצא שמי שאני לא היה בדיוק מה שהיה מסביבי. אז המרד לא היה לי נעים, ההליכה לא בתלם לא הייתה לי נעימה, היא הייתה קשה.
אני רוצה להגיד,
זה נורא מעניין, שזה קשה, מה קשה לשים כיפה על הראש, בעצם זה דבר קשה?
מה, אם אתה בא מחברה חילונית, זה קשה?
אני הולך עם כיפה על הראש בערך שנתיים, ואני שובר שבת מגיל 15, אז המהלך הזה לא היה לי כל כך טריוויאלי. בשביל גם לחבוש כיפה, צריך להזדהות עם מה שכיפה מייצגת, ועם אולי מבחינה חברתית, גם עם הציבור ככה הוא בוחר להסתובב בעולם, ככה הוא בוחר להציג את עצמו. אז להזדהות עם משהו היה לי די קשה לאורך חיי, ולקח לי הרבה זמן לשחרר את זה ולומר, יאללה, בסדר, אני כמו כולם באיזשהו אופן.
אבל כשאתה חוזר הביתה, אז מסתכלים עליך מוזר, אומרים לך משהו?
ההורים שלי הם אנשים מקסימים, ואף על פי שהיה להם קשה עם התהליך שלי, הם גם מאוד מחבקים אותי ומאוד אוהבים אותי, והיה לנו קשיים בתהליך הזה, ועדיין יש, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא בית שמדבר הרבה, אבל אני מרגיש מהם שהם גאים בי על מי שאני ועל הדרך שאני הולך בה, ושידעתי לקחת את עצמי למקומות טובים, ושאני עושה את מה שטוב לי. זה משהו שמאוד חשוב בבית שלנו, שאנשים, שהילדים יעשו מה שטוב להם. וכשהורים שלי הבינו שהדרך שאני הולך בה היא דרך שהיא טובה לי, אז הם קיבלו אותה, ואני חושב שהם גם, למרות שהיא לא קלה להם, אני חושב שהם גם שמחים בשבילי.
אני רוצה להגיד שלמרות שהספר יש בו באמת רגעים קשים וטון לפעמים טראומטי, אבל יש בו גם דברים שהצחיקו. זאת אומרת, יש שם דברים מצחיקים. הרבה פעמים הדברים האלה הם ציטוטים שלך מדברים אחרים שעושה בהם איזה שינוי קטן. למשל, אתה פותח את שיר קריטות עם השורה ולא היה בינינו אל הסדק במקום ולא היה בינינו אל הזוהר, או שיש לך שיר שנקרא החיים כנמשל, או עוד אחד, הליכה מקיסריה, ויש לך פה שיר שנקרא מנוסה נכונה. ואני תוהה אם זאת הייתה הכוונה. הכוונה הייתה להכניס קצת הומור לעניין הזה?
יש הומור בספר. המקומות שאתה הזכרת אותם, מסוג מסוים של הומור, שאני לא יודע אם הוא כל כך מצחיק.
תשמע, זה לא שהתגלגלתי מצחוק, אבל זה הומור כזה של...
כן, כן, זה הומור, לא, אני לא מבקר את חוש ההומור שלך. אני מתכוון שהחיוך הזה הוא חיוך מסוג מסוים. הוא חיוך שהוא חיוך אירוני. אני חושב שהרבה פעמים זה חיוך שבאיזשהו אופן הוא בז לעצמו כזה, הוא בז לי, לחיים, דווקא המקומות שדיברת עליהם זה מקומות שהם מציגים משהו יפה, נכון, לא היה בינינו אלא זוהר והליכה לקיסריה, אפילו החיים כמשל, כן, זה משל שמאחוריו יש משהו אופטימי ושלם, ודווקא המקומות שדיברת עליהם זה מקומות שבהם החיוך הוא לומר, לא באמת, כאילו, באמת זה לא נמצא שם, באמת אין לאן ללכת.
באמת זה סדק, לא זוהר.
כן, באמת זה סדק, כן. אני חושב שרוב השירים האלה הם יותר מהחלק הראשון של הספר, אם אני זוכר נכון איך סידרתי אותו, ובהמשך קוראים דברים אחרים, ברוך השם, גם בספר וגם
בחיים.
וגם בחיים.
אז בוא תקרא לנו לסיום עוד שיר אחד. מה תקרא?
אז אני אקרא שיר שנקרא כך עלה. זה, הוא בדיוק יושב על הנקודה הזאת של המפנה. של המפנה מאין תקווה ללכת ולהזיז ולדאוג שתהיה. והוא קשור באמת גם לשאלות ששאלתם על אלוהים וגם על הדרך. וגם בו אני חושב שיש הומור, אז אני חושב שהוא מאוד מתאים לכאן. והוא נמצא בנקודת המפנה. מבחינתי של הספר הייתה גם מחשבה שהוא יהיה שיר הנושא של הספר. יש לו מוטו, אני אקרא אותו, אני אגיד עליו שתי מילים, ואז אני אקרא את השיר עצמו. המוטו הוא מרבי מנחם מנדל מקוצק, ויש איזה אנשים פיקחים אומרים, כיוון שסולם אין כאן, על כן אין שום עצה, רק לקפוץ למעלה. והמוטו הזה הוא מאוד חשוב לי, יש מחורב סיפור יפה שאני לא אספר כרגע, אני רק אומר אחד השמות של הספר שהלך לי איתם היו כיוון שסולם אין כאן. וזה השיר.
בבקשה.
א', כשנפלתי מגן עדן, נסתתמו טענותיי. נפחה לשוני בחיקי. בלבלו חיליותיי. לא ידעתי את נפשי. פשוט לא ידעתי. ב-33 חוליות מרוסקות, קמתי אני וראשי בשמיים. נפשי יצאה. פשוט יצאה. ביקשתי, לא מצאתי. קראתי ולא. בציפורניים החולות, בידיים נוטפות, חיבקתי החומות לטפס, עד שמצאוני הקרובים בלהט, החרב המתהפכת. היקוני, פצאוני, פצפצו את ראשי בעלות טלסקופיות, סרקו את בשרי, חשבו שיעזור להם. ב' ב-13 בשבט הייתה לי עליית הנשמה, ואמרתי לפני חיסא הכבוד מה שאמרתי.
עומרי שרת, אל תעשה מזה עניין, בסדרת כבר הוצאת מוסד ביאליק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה עומרי.
תודה רבה לכם.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו עם להסביע את הדרקון, ספר חדש ובו אישה אחת שמגלה שהיא יכולה לחזור בזמן לשנת 1240 ולנהל שם רומן עם אביר. אבל היא גם אישה נשואה כאן, ועכשיו בזמן שלנו היא חיה באתלית, יש לה בעל ובת, ואיך מנהלים שתי מערכות יחסים כאלו במקביל? ומאיפה לזה זה לביא הסופרת משה צור גלוזמן רעיון כזה של סקס סמים ומסע בזמן? נשאל אותה. שלום, משה צור גלוזמן.
אהלן.
אהלן.
אז סקס סמים ומסע בזמן?
כן, כן.
מאיפה זה הגיע?
זה הגיע מזה שבמשך הרבה זמן חשבתי על איך לבטא סיפור על הרפתקנות רומנטית, על היכולת למציאות מקבילה, ובאיזשהו רגע זה פשוט נחת עליי שמסע בזמן זה דרך ממש ממש מוצלחת מהרבה סיבות מבחינתי לספר על הרפתקנות רומנטית. חשבתי על בעצם איך לתאר מצב שבו קשר רומנטי הוא משהו שלא מאיים על היומיום, על הזוגיות היומיומית.
קשר רומנטי נוסף.
קשר רומנטי נוסף, כן, בנוסף לקשר רומנטי לאיזושהי זוגיות שהיא קבועה ואולי באיזשהו מקום שגרתית, שאיך אפשר לממש פנטזיות בלי שזה בא על חשבון המציאות. ועוד דבר שגם עניין אותי זה כאילו המחשבה שגם הזיכרון הוא סוג של פנטזיה. אז עניין אותי לבחון את הפנטזיות שיש לנו על העבר לעומת הפנטזיות שיש לנו על העתיד שלנו.
אני חייב להגיד שאני התחלתי לקרוא בספר, בלי לקרוא את גב הספר, ולא ידעתי מה הולך לקרות, והספר, יש כאילו אקספוזיציה די ארוכה, הקטע הזה מגיע די עמוק לתוך החלק הראשון של הספר, וזה מאוד מפתיע אם אתה לא יודע, אז אני מרגיש שבמידה מסוימת אנחנו קצת הורסים את ההפתעה, אבל זה כתוב בגב הספר, אז אנחנו לא, לא הורסים, אבל יש איזה משהו, אם לא יודעים, יש משהו... נראה כאילו מאוד רצית להפתיע עם הדבר הזה, מאוד רצית לעשות שוק לקורא.
זה לא הייתה הכוונה שלי לעשות שוק לקורא, כלומר זה משהו שהוא היה ברור לי, זה היה הכיוון כשהתחלתי לכתוב, אבל בזמן שהתחלתי לכתוב הבנתי שבלי לתאר את המציאות בצורה מוצקה מבחינתי, אז לפנטזיה גם לא תהיה משמעות. כלומר, הפנטזיה הזאת של מסע בזמן לעבר רומנטי וקסום היא אמצעי מבא, כן? היא יכולה לבוא רק כקונטרה מבחינתי למציאות שהיא אמיתית והיא חיה.
אז יש פה בעצם מה שאת עשית, יש פה שילוב ג'אנרים. זאת אומרת, כשמתחילים לקרוא את הספר, זה נראה כמו רומן ריאליסטי, יש פה סיפור אהבה של זוג, ואז נכנסת הפנטזיה.
נכון, נכון. קודם כל זה, אני בכלל, אני אוהבת מאוד פנטזי, את ג'אנר הפנטזיה, אבל אני גם אוהבת ספרים כאלה שמערבבים מציאות ופנטזיה, וחוץ מזה שאני נהנית בכלל מערבוב ג'אנרים, גם כצורכת דברים כאלה וגם כיוצרת דברים כאלה, זה גם מבחינתי דרך להביע, כלומר זה משהו שקשור גם לתוכן וגם לצורה, אם התוכן הוא על האפשרות לחוות שתי שכבות מציאות מקבילות, אז זה מבחינתי רק הגיוני שזה ישתקף גם בצורה שיש בה יותר מז'אנר אחד.
עכשיו אני רוצה, יש הרבה סקס בספר הזה, ואנחנו יודעים שמן המפורסמות הוא שלכתוב סקס בעברית זה דבר מאוד מאוד קשה, זה מסובך. את מצליחה לעשות את זה, אבל זה משהו שחשבת, את הבנת שאת נכנסת פה לבעיה? או שזה בא לך טבעי?
זה בא לי טבעי, אבל זה כן, אני מודעת לבעיה, בוא נקרא לזה ככה. אני חושבת שזה בא לי די טבעי, אני חושבת שבאיזשהו שלב נשבעתי בפני עצמי שהמילה פתמות לא תופיע בטקסט שלי. והיה לי... זה קשה בכלל, אני חושבת, לכתוב על סקס בספרות, כי סקס זה דבר מאוד 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 עם הלחלוכית של החיים, עם איזושהי אפלוליות. בקושי אפשר לדבר הרי גם בשיחה בין חברים הכי קרובים.
כן.
אנחנו קצת מגמגמים שאנחנו מדברים על זה.
אבל אני חושב שז'אנר נוסף אולי שהכנס פנימה לתוך הספר הזה, זה ריקליימינג. של הרומן הרומנטי.
נכון.
להגיד, אני כן כותבת על מערכות יחסים, אני כן כותבת על סקס, אני כן עושה את כל הדברים האלה, אבל אל תחשבו שבגלל זה אפשר לשים על זה כריכה עם אותיות בולטות מזהב. זה אחרת, זה אמיתי.
זהו, זה, אתה יודע, זה הרבה פעמים עניין של מסגור. כלומר, יש את המסגור של הפנטזי, של הג'אנר הפנטזיה, שהוא קצת ג'אנר ש... מסתכלים עליו בזלזול מעולם הספרות היפה, וגם באמת הרומן הרומנטי, שהוא בכלל בקושי נחשב ז'אנר ויותר מוצר צריכה.
אבל זה הכי רומן רומנטי, כן? אישה שחוזרת בעבר ומנהלת רומן עם אביר, זה כאילו אתה רואה את פאביו על הכריכה בשנייה עם המכנסי...
נכון, נכון.
עם הגלימת פרווה או משהו כזה.
נכון, זה חלק מהדחף שלי להתעסק בפנטזיות, שזה גם פנטזיה ספרותית וגם פנטזיה היסטורית, וכן, גם פנטזיה רומנטית ואירוטית. והתחשק לי לעשות... מרק מכל הפנטזיות האלה.
אני רוצה לשאול, אם הגיבורה שלך, עידית, צריכה לחזור ל-1240 שלנהל רומן מחוץ לחיי הנישואים שלה, אז האם זה אומר שאי אפשר פשוט לחיות מין חיים כפולים שכאלה? זה בעצם מה שאת אומרת פה?
לא, בכלל לא. בכלל לא. אני חושבת ש... היא לא צריכה, כן? היא, כשזה קורה לה, אז היא מבינה שהיא יכולה, שזה אפשרי, שלנהל, אני לא הייתי אומרת שני חיים במקביל, כן? אבל כן עוד שכבה של קיום, עוד שכבה של מציאות, שיש לה איזשהו ערוץ משלה, והיא ממשיכה ומפסיקה כל פעם כשחוזרים אליה, והיא לא באה על חשבון המציאות היומיומית, שיש לה המון אילוצים, וגם בזוגיות הכי טובה והכי הכי אוהבת, כשהיא קבועה, כשהיא שגרתית, כשהיא חלק מהמציאות, כשאתה צריך לנהל את החיים, אז זה הופך למשהו פחות מרגש, אין מה לעשות.
כן.
אז אני כן לגמרי מאמינה, ויש לי הוכחות, שאפשר לנהל עוד ערוצים מקבילים בחיים, אבל לדעתי זה פשוט פחות מעניין להביע את זה ככה בספרות עבורי.
אני חושב, אחד הדברים שקורים בספר זה שבאופן מאוד מאוד טבעי, ובלי להתחיל להסביר או להצדיק, מתוארת שהמשפחה, שבה יש עדיין הרבה סקס, ויש סמים, ויש ריקודים, וכאילו זה מאוד מאוד טבעי שהולכים, ושוכבים, ואז עושים קצת סמים, והולכים לרקוד, וחוזרים, ורואים את הזריחה, ומאשנים ג'וינט, וכאילו, זה סוג של אורח חיים כזה, שלכאורה, הוא בשוליים, אבל בעצם הוא מאוד מאוד נורמטיבי, הרבה מאוד אנשים צעירים בישראל, ויש משהו נורא נורא טבעי דווקא בדבר הזה, מה שבהקשר למה שאמרת מקודם, מעורר את השאלה הזאת, של האם אנחנו לוקחים את הספר כפשוטו, או שבאמת הדבר הזה של החזרה בזמן, זה באמת איזה מפלט של הצדקה של הגיבורה להגיד אני יכולה לעשות את זה. אם אפשר להגיד שזה בסך הכל פיגורה גם בתוך הספר.
שזה בסך הכל מה?
פיגורה או פנטזיה, שזה לא קורה באמת או משהו.
זה אולי זה קצת מגלומני, אבל אני אתחס לזה כמו גישת הפרדס עם הפשט והרז והדרש והסתר. כלומר, זה גם קורה באמת, וזה גם לא קורה באמת, כי זה בין דפי ספר, כן? אבל במציאות של בתוך הספר זה קורה באמת, כי גם, זו שאלה ששאלתי את עצמי בזמן שכתבתי אותו, אם להשאיר באיזשהו מקום את המפלט לקורא שאוהב את הריאליזם שלו, מוצק מאוד, כן? להשאיר לו מפלט שאולי היא בכלל הוזה את כל זה, כן? אבל זה כן קורה במציאות, כי היא מביאה מזכרות משם.
אבל אתה מוזמן לחשוב שזה בגלל הפטריות.
אני הקורא הזה. אני הקורא הזה שזקוק לריאליזם שלו מוצק.
אז אתה יכול למצוא את הדרכים להאמין שבכל זאת זה הזיה מאוד מאוד חזקה ומפורטת.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, אבל אנחנו חייבים לדבר גם על ה... אתה יודע, ברור, סקס, סמים, מאוד מעניין, אבל יש פה צלבנים.
נכון.
יש פה ברונים, יש פה עניין. מה יש לך עם התקופה הזאת? למה בחרת בזה? ולמה אתלית? הם עוברים לאתלית.
נכון.
לא סתם בחרת באתלית.
נכון. אז נתחיל עם אולי צלבנים בקצרה, שחוץ מזה שלי יש אישית פטיש בכלל לימי הביניים, אז התקופה של הצלבנים זה א', תקופה סופר מעניינת, שרובנו, אני אעיד על עצמי, שאני חושבת על עצמי שאני בן אדם משכיל, לא ידעתי עליה כמעט כלום, ממלכה של 200 שנה, פי 3 מקיומה של מדינת ישראל, שאגב יש דמיון מסוים לתנועה הציונית, כלומר זה אנשים שבאו עם רעיון להתיישב במקום שבעצם לא היה להם קשר אליו, ו... קרו פה הרבה דברים מאוד מעניינים, שחלקם נכנסו לתוך הקנון התרבותי, עם כל מיני ייצוגים של טמפלרים שמסתערים על סוסים, אבל אותי עניין דווקא החיי יומיום, ההיסטוריה יותר מינורית, החיי יומיום, ואיך הם נטמעו פה כבר 5, 6, 7 דורות, ואיזה יחסים הם פיתחו עם העמים המקומיים, ואיזה שפות הם דיברו, ואיך הם התלבשו ומה הם אכלו. וחוץ מזה שזו תקופה שהיא גם איזה שיא האידיאל של האהבה החצרונית, אהבת החצר, קוטלי לב, כאילו, העניין של אהבה כנגד כל הסיכויים, כן. ואהבה כמין גביע נחשף כזה, שהוא בעצם אף פעם לא מושג באמת, אז זה פשוט ריתק אותי, והתלית היא מדהימה, כי היא פשוט מקום שמלא שכבות היסטוריות, כמו המרק שאני עשיתי מהז'אנרים, היא מרק כזה עם שכבות היסטוריות, כי יש את המבצר הצלבני העצום הזה, כלומר רק החורבות שלו, אבל הוא היה פעם אחד הגדולים בכל הלבנט, ויש שם יישוב לגמרי חי ונורמטיבי של היום, ויש שם כפר נאוליטי ששקוע מתחת למים, שיש בו מעגל אבנים קטנטן כמו בסטונהנג', ויש שם נמל פיניקי מאוד מאוד חשוב, וזה מאוד התאים לי לעניין הזה של שכבות של זמן, להוסיף עוד אלמנט, זה פשוט התלבש באופן אורגני. מעבר לפריפריה שהוא מעבר לא רק במרחב אלא גם בזמן.
משה צור גלוזמן, אני להסביע את הדרקון, ספר מסעיר. מאוד מעניין, סקס, סמים וצלבנים, אני לא יודעת,
זה פשוט נפלא. אי אפשר יותר מזה, סקס, סמים וצלבנים.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה, להתראות. יש לנו עוד זמן, יובל?
מספר המלצות, זהו, נגמר לנו הזמן, כן.
רגע, איפה המשקפיים? אוקיי, אז מה יש לנו כאן? יום 50, מחר, בשעה 7:30, בשעת הזמן בבאר שבע, תתקיים השקת הספר, מה את מבינה, נשים כותבות על מלחמה. בספרות העברית של יעל לוי חזן, הערב זה יתקיים בסימן ציון שנתיים למותה של דוקטור יעל לוי חזן, שהספר הזה הוא עיבוד של עבודת הדוקטורט שלה. השתתפו בו, אמרה לוי חזן, פרופסור איריס פרוש, פרופסור חיים וייס, דוקטור יעל דק, ותוקרן גם קלטת וידאו של דוקטור לוי חזן. נשמע אירוע מעניין ועצוב קצת. מחר יום חמישי גם, בשעה 20:00, בבית ביאליק, ערב לכבוד הספר החדש של שמעון עדף, אהבתי לאהוב, לרגל ההוצאה המחודשת גם, של ספר הביקורים שלו, המונולוג של איקרוס. תהיה שם שיחה של עדף עם שרה בלאו, והשתתפו פרופסור יגאל שוורץ, אל אליהו, ענת זכריה, לילך לחמן ושווה סלהוב.
ביום שישי, ב3:00, בחנות סיפור פשוט בתל אביב, תתקיים סדנה רב-תחומית לכתיבה בהנחיית גילי חיימוביץ', כתיבה כראי, שבה שימוש ילמדו למשל איך להשתמש באלתור ובהתנסות באומנויות השונות, לא רק בכתיבה, כדי לקבל השראה ואפילו איך להתגבר על מחסומי כתיבה, שזה דבר חשוב להתגבר על מחסומי כתיבה. וביום שבת בשעה 10:00, התקיים אירוע שירי אלתרמן לילדים. הסיבה המרכזית שאנחנו ממליצים על הדבר הזה, זה כדי להגיד את השם של האירוע הזה. מגש הקצב. מגש הקצב. אלתרמן לקטנים. זה יקרה במוזיאון תל אביב, כחלק מפסטיבל הפסנתר, שנערך גם הוא בסימן שנת אומן העיר המוקדשת לאלתרמן. השתתפו שם יובל מנדלסון, נדב הולנדר, רוני וגנר וענת מושקובסקי. ואנחנו בעצם עם הדבר הזה נסיים להיום, נכון? נגיד תודה לתמיר צוברי, נגיד תודה גם לאיתי סופרין, שעשו איתנו את ההפקה ואת הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון.
להתראות.
להתראות.